יש אישור?
כן.
טוב, ערב טוב. השאלה הבאה ששאלתם הייתה, מה עושים על מנת להתמודד עם היצר כשעדיין לא נשואים? הייתה כאן מישהי שהעירה הערה, אני לא יודע אם היא נמצאת, שלא צריך לקרוא לזה יצר אלא כוח. אבל השאלה הייתה, יש כביכול איזה יצר הרע כזה, מה עושים איתו? אז כמו שכבר התרגלנו, יש מקום להבין את השורש של היצר, ומתוך כך ננסה להבין איך מתמודדים איתו, אבל צריך להכיר אותו. אם לא מכירים אותו, לא יודעים להתמודד איתו. והאמת היא שצריך ללמוד להתמודד עם היצר גם אחרי שנשואים ולא רק לפני. תמיד יש צורך להתמודד איתו. ובעיקר יצר עריות, שלמדנו בשנה שעברה, שהיצר הזה הוא עוצמתי מאוד. כי שורש החיים בעולם זה החיבור בין זכר ונקבה. ולכן יש כמיהה ענקית לחיים. והכמיהה הזאת היא עומדת בבסיס היצר הזה, יצר עריות. ואומר הרב קוק במוסר הקודש, שהיצר הזה מלפף את האדם יותר עמוק משורש הקישור של החיים שלו עצמו. כאילו זה צמאון נוראי לחיים אינסופיים. וכמו שלמדנו, זכר ונקבה זה לא רק בין בני אדם. זכר ונקבה זה בדומם, בצומח, בחי, בהכל יש תכונות, בחינות של זכר ונקבה, שהמפגש ביניהם יוצר את כל החיים שיש בעולם. ולכן זה יצר משמעותי, אבל הוא חלק מההופעה של היצר בכלל. מה זה היצר? מה הכוח, מה סוד הכוח של היצר? אז מלמדים אותנו חז"ל שהכוח של היצר מתחיל בכך שהקדוש ברוך הוא הסתיר את אורו. כביכול היה אפשר להיפגש עם אלוקים והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתם לא יכולים לפגוש אותי. אפשר, בתנאים מסוימים, אבל באופן רגיל, איפה אלוקים פה בחדר? מישהו רואה אותו? קצת קשה, נכון? זאת אומרת, אלוקים הסתיר את עצמו. בעצם העובדה שהוא ברא את העולם, הוא למעשה הסתיר את עצמו, כדי לאפשר לעולם המוגשם הזה להופיע. אומר הרי במסלונים, שהשורש של היצר הרע, מהצמצום של האור העליון. מה פירוש? כדי שיופיע עולם גשמי, חומרי כזה, הקדוש ברוך הוא כביכול יצר איזו מציאות של הסתרה של אור אין סוף. ואז יש אפשרות של סוף. והסוף, סוף, סוף, בסוף נהיה סוף כזה, גשמי, גוף גשמי. והגוף הגשמי הזה הוא ממש חתיכת חומר. אז צריך להבין שהשורש של היצר הרע הוא ברצון אלוקי להסתיר את עצמו. עוד רגע נבין את זה טיפה יותר, אבל כדי להבין את זה צריך להבין מה שחכמים מלמדים אותנו במסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. זה נשמע קצת מוזר, לא? כאילו, כשמבשלים תפוחי אדמה בסיר ומוסיפים תבלינים, קצת קורקום, פפריקה, מה העיקר בתבשיל? תפוחי אדמה או הפפריקה? לא מבשלים פפריקה ומוסיפים תפוחי אדמה בדרך כלל, אלא מבשלים תפוחי אדמה, זה מה שרוצים לאכול, אז ויתה אם מוסיפים קצת פפריקה. בראתי יצר הרע, תפוחי אדמה, בראתי לו תורה, תבלין. נו, זה מוזר להגיד את זה. כאילו היצר הרע הוא רק תבלין, הוא כאילו עיקר התבשיל והתורה היא רק תבלין. זה כמעט, אפשר לומר את זה. מה העיקר פה? למה התורה נקראת תבלין של היצר הרע? לכאורה העיקר זה התורה, לא היצר הרע. אבל באמת צריך לדעת שהעיקר בעולם זה הגעגוע לאלוקים. העולם הזה נברא כדי לחזור לריבונו של עולם. ולכן הכוח הכי חזק שיש בעולם של כולנו, זה געגוע לחיים אינסופיים. זה געגוע לבורא, למקור החיים של כולנו. והגעגוע הזה נמצא בשורש כל מה שקורה לנו. זה העיקר. זה השורש של היצר הרע. ובראתי תורה, תבלין, אם נלמד תורה, נראה את זה בהמשך, יש סיכוי שנדע להפוך את זה למשהו ראוי למאכל. אם לא, אז היצר הרע עושה איתם דברים ממש מוזרים. כי כשאני מרגיש שחסר לי, ואני לא יודע מה חסר לי, אז כל הזמן חסר לי, ואני מנסה להשלים את החוסר. חסר לי, תביאו. אולי זה ימלא. לא, זה לא מספיק, תביאו עוד. לא, זה לא מספיק. אני כל הזמן רוצה, חסר לי. מכירים את התחושה הזאת? חסר. אולי זה גלידה טעימה? אכלתי, נו, טוב. אולי עוד גלידה מסוג אחר? טוב, נו, ניסיתי. אולי איזה סרט יפה? טוב, נו, משעמם כבר. אולי, תביא, חסר לי. באמת מה חסר לנו? חיים. חיים אינסופיים. ולכן כמה שנביא עוד חתיכות חומר וכל מיני דברים כאלה, זה לא מה שחסר לנו. אבל חסר לי אלוקים. השורש של היצר הרע הוא תחושת החוסר שהתחילה בזה שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו. הוא ברא את העולם, ועל ידי זה הוא כאילו אמר, טוב, בבקשה, תסתדרו. הוא הסתיר את עצמו. עכשיו, מרגע שהבריאה רק נבראה, הבריאה הראשונה, עוד לפני, מיד היא רוצה לחזור לאלוקים, חסר לאלוקים. הכוח הזה עומד בבסיס היצר הרע. עכשיו, היצר הרע הזה, אנחנו נראה בהמשך, הוא מורכב מכל מיני סוגים של הופעות, אבל זה הכוח הבסיסי. הכוח הזה של היצר הרע הוא למעשה תחושת החוסר, הצמאון, שנובעים מזה שאנחנו רוצים את ריבונו של עולם. המלבים אומר שנתן הקדוש ברוך הוא ב אישיות שלנו, תשוקה לבלתי תכלית. אנחנו רוצים לחפש שורש שאין לו גבול. אין גבול לתשוקה של הנפש. אבל האדם מבקש לו חשבונות רבים, ובכוח אותה תשוקה יהמה לאסוף קניינים מדומים שאין בהם ממש, ויהמה אל ההבל. וזה היצר הרע. אבל השורש הוא באמת צמאון לאלוקים. והשאלה, למה הצמאון לאלוקים לא מופיע? אתה יודע, אם אנחנו צמאים לאלוקים, אז קדימה, כולם נביאים, והכל בסדר, לא? למה אנחנו צמאים למיטה נעימה ואוכל טעים וגברים ונשים ומלא דברים? למה לא צמאים לאלוקים? לכאורה זה השורש. הסיבה, כבר דיברנו עליה כמה פעמים, זה שיש לנו נפש בהמית. איזה מילה כזאת. מה זה נפש בהמית? מה, אנחנו בהמות? לא. אבל המצב ההתחלתי של כל אחד מאיתנו כשהוא נולד, זה צמאון להתקיים. אלוקים ברא את האדם, והאדם אומר, אני צמא. אפשר לנוק? אומר התינוק בן היום. אני רעב, אני צמא, אני עייף. וזהו. הוא רוצה לקבל כדי לחיות. וזה הכוח הבסיסי. וזה כוח מאוד חשוב, אחרת תינוקות היו מתים ברגע שהם נולדים. הם כל הזמן רוצים לקבל כדי לצמוח, כדי לגדול, כדי להתפתח. זה נפלא. אז אם זה נפלא כל כך, אז למה חז"ל אומרים ש-13 שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב? רגע, אם זה כל כך נפלא, למה זה נקרא יצר הרע? אצל ילדים זה לא נקרא יצר הרע, זה רק אחרי שהם גדלו, שהם מבוגרים. ילד קטן זה הכוח הטבעי שלו, וזה בסדר גמור. הוא צריך לאכול ולשתות ולקבל וללמוד ולהתפתח מצוין. צריך להקנות לו הרגלים נכונים, אבל מבחינתו הוא צודק. אז למה זה נקרא יצר הרע? כי הכוח של החוסר גורם לאגואיסטיות נוראה. זאת אומרת, התינוק הקטן הוא אגואיסט. נכון שרבנו בחיי אומר בחובות הלבבות בשער הבחינה, שזה מין נס כזה שאנחנו אוהבים תינוקים. אומר, לראות תינוק קטן, ראו איזה חמוד, איזה מתוק כזה. דרך אגב, הוא מתוק כל כך כי הוא צריך עזרה, הוא צריך, הוא אומר, אפשר לקבל בבקשה? ודאי, כך, מתוק. הוא אומר, זה נס, כי ילדים קטנים ממש מעצבנים. למה הם מעצבנים? לא, ככה זה. כי הם מפריעים, מבלגנים, היה אצלנו השבת נכד חמוד, מתוק מדבש. בלגן לנו את כל הבית, באמצע הלילה הוא קם וצועק, דבר, נו, תישן. לא אכפת לו מההורים שלו, ולא כלום, והוא תינוק, מתוק, מאוד. אבל הוא מעצבן, או לא, הוא לא מעצבן. מאיפה יש לנו סבלנות, אומר רבנו בחי, זה נס. זה תכונה מדהימה שיש בבני אדם, שהם רואים תינוק קטן, נו, מותק שלי. אחרת כולנו זורקים את הילדים מהבית. למה? כי זה מעצבן, הוא מפריע לישון, הוא מלכלך, הוא מבלגן, עושה כל מיני דברים מסריחים לפעמים. צריך להחליף לו טיטולים ולטפל בו, ואי אפשר לעשות משהו מתחשק. ואם יש כמה כאלה בבית, בכלל... קשה. הם אגואיסטים. הם לא אגואיסטים במודע. זה לא אומר, טוב, עכשיו אני אגואיסט. לא, הוא רעב, צמא, עייף. הוא לא אגואיסט. אבל הכוח שעומד בבסיס ההתנהגות שלו, זה תביאו. הוא רואה משהו, לוקח. בואי נע, זה של האחות שלך, למה אתה אוכל לה את הוואפל? אין אצלו שלה, הכל שלו. הכל שייך לו. הכל... הוא היחיד בעולם. ההורים נולדו כדי לשרת אותו. ככה הוא מרגיש. כאילו, אין להם זכות קיום אחרת. בשביל מה אתם קיימים? והכוח הזה נקרא בחז"ל נפש בהמית. עכשיו, אצל קטנים זה בסדר, אבל אם מישהו גדול מנוהל על ידי הנפש הבהמית, אוי ואבוי לו. למה? כי לא באנו לעולם כדי להיות קיימים. הנפש הבהמית זה אני רוצה לשרוד, רוצה להתקיים, רוצה להתפתח כדי להיות. בשביל מה אתה רוצה להיות? מה תכלית קיומך? לעשות טוב. נכון. זה היצר הטוב. כן? אני רוצה לעשות טוב. היצר הרע זה משהו שהוא כל הזמן אומר, חסר לי, תביאו, תביאו, תביאו. היצר הטוב אומר, אני רוצה להתקיים כדי לעשות טוב. זה מצוין. אז השורש של היצר הרע זה באמת בנפש הבהמית. הנפש הבהמית הזאת היא למעשה אותה מציאות שבה אנחנו מתחילים את החיים שלנו. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. שואלת הגמרא, מתי מתחיל היצר הרע? כשהאדם נולד. לפני שהוא נולד, יש בו הטבעה של טוב עליון, נשמה. אנחנו מתחילים, האלוקים עשה את האדם ישר. כולנו נולדנו בני אדם טובים. אף אחד לא נולד רע. אף אחד בעולם לא נולד רע. אבל כולנו מרגע שנולדנו, אנחנו עוברים תהליך מאוד ממושך של 13 שנה, שבתהליך הזה אנחנו קונים הרגלים, נגיד, לא כולם טובים, תלוי חינכו אותנו. אבל באופן טבעי, אנחנו מפחדים, כי אנחנו קטנים, ואנחנו מקנאים, כי אנחנו רוצים שהכל יהיה שלנו, ואנחנו כועסים, כי מה שאנחנו רוצים, אנחנו לא מצליחים. בסדר, כל זה זה תכונות של היצר הרע. המציאות הזו של הנפש הבהמית, של הצורך הזה להתקיים, נקרא לזה הצורך הקיומי הבסיסי, גורם לנו לאכול ולשתות ולישון וללמוד ולהתפתח ולצמוח ולגלות את הכישרונות שלנו ואת הכוחות שלנו. יצר ממש נחמד, בתנאי אחד, שיש תכלית לקיומו. זאת אומרת, אם אני גוף בריא, כדי שאני אהיה בריא. רגע, למה אתה רוצה להיות בריא? סתם, כי זה חשוב להיות בריא. והגוף חזק, למה אתה רוצה גוף חזק? סתם, שאני אהיה מר עולם. לא יודע, בשביל מה אתה צריך גוף חזק ובריא ומוזיקאי וכל מיני דברים נחמדים ותפתח את כל הכישרונות שלך ותהיה צייר אומן ובשביל מה אתה צריך להיות כדי לעשות טוב? אם זה נשאר רק בדרגה שאני נמצא בשביל עצמי, אגואיסט, נשארתי ילד קטן. לא יכול להיות שאני פרופסור לפיזיקה, אבל אני ילד קטן באישיות שלי. היצר הרע מנהל לי את החיים. ואם אני פרופסור, זה כדי להרוויח מזה משהו. זה יצר הרע. זה תביאו, תביאו, תביאו כל הזמן, זה לא מספיק. כמה שאני אקבל יותר זה לא מספיק. אוהב כסף, לא יסבע כסף, וכל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. הנפש הבהמית נובעת או מופעלת על ידי הצימאון לקבל. הצימאון לקבל בשורשו והצימאון לקבל חיים. כי הנפש הבהמית היא כלי קיבול להופעת רצון השם. כל הכוחות שלנו והכישרונות שלנו והכסף שלנו, כל זה זה לבו, זה כלי כדי שבתוכו יופיע רצון השם. מה זה רצון השם? נולדת כדי לעשות טוב. זה רצון השם מאיתנו, תעשו טוב בעולם. זה נקרא נשמה. הנשמה זה למסור את הנפש כדי להיטיב. נפלא. זה אלטרואיזם, זה רצון להיטיב. אבל אני צריך בשביל זה כלי קיבול, כלי עבודה. גוף, כסף, תכונות טובות, כישרונות. עם כל זה אני משתדל לעשות טוב. בבת אחת הנפש הבהמית הופכת להיות נפש אלוקית. היא מגלה רצון השם. אבל ביסוד יצר הרע. זה נקרא יצר הרע. זאת אומרת, היצר הזה, אומר רבי יצחק אייזיק חבר, היצר הרע דבוק בנפש. זה הנפש. אמרנו, הנפש זה הכוח הבסיסי שעניינו אני צריך להתקיים. זה כוח שדוחף בי כל הזמן את הצמאון להיות, תהיה, קיים, תהיה, קיים, תאכל, תשתה, תתקדם. למה? כדי להיות. אז זה חשוב הכוח הזה. אבל צריך להתפתח, לגלות בתוך הכוח הזה את הרוח ואת הנשמה. כן, הרוח זה התקשורת הנכונה עם העולם. כן? והנשמה, מתוך התקשורת הנכונה עם העולם, אני עושה טוב לעולם. ואז הנפש היא אלוקית, היא נפש מדהימה. אם אני מפספס משהו, אז הנפש הזאת הופכת להיות, מהר מאוד, יצר הרע. אחרי גיל 13, אם הנפש הבהמית ממשיכה לנהל את החיים שלנו, מה שאנחנו חווים נקרא יצר הרע. זה לא אכפת לי מאף אחד, אני דואג רק לעצמי. תביאו, זה שלי הכל. ואם לא, אני גונב וגוזל ועושה ולוקח ולא אכפת לי, ואם לא יתפסו אותי, זה מה שחשוב, ואני מעתיק במבחנים, ואני מרמה בעבודה, ואני לא יודע. למה אתה עושה את כל זה? יצר הרע. וזה כוחות חזקים מאוד, אנשים בשביל היצר הרע עושים דברים מטורפים, כן? זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במדרגה הבהמית של היצר הרע, אנחנו למעשה ממשיכים להיות ילדים קטנים. לא גדלים. אני חכם, התקדמתי מאוד בכישורים שלי, נשארתי מופעל על ידי התכונה או הרובד הכי בסיסי באישיות שלי. תמיד אני שואל, תכלס, מה יוצא לי מזה? מה אני מרוויח מזה? מה השורש של זה? שאני רוצה, חסר לי, אני רוצה לקבל. נכון, באמת מה שחסר לנו זה אלוקים. אבל כשזה לא מופיע, אז חסר לי מלא דברים, ואני לא יודע מה לעשות כדי למלא את החוסר הזה. ולכן, לכולנו יש איזו בחינה כזו שנמצאת בנו. שורש כוחו של היצר הרע, אומר המאירי, מתחיל מעת הלידה. ויש לו פור, כמו שהגמרא אומרת, של 12 שנה אצל הבנות, 13 אצל הבנות. הוא כבר עובד הרבה שנים לפני בכלל שהיצר הטוב יודע על קיומו. זאת אומרת, אנחנו מכירים רק את היצר הרע. ואז כשאני מגיע לגיל 13, אני מתחיל לשים לב שיש אנשים אחרים בעולם. זה מדרגת הרוח. אם קנינו הרגלים נכונים, התחנכנו נכון, אז קנינו הרגלים שמתאימים להופעת הרוח. ואז, ברגע שהגעתי לגיל הנכון, אני מתחיל לשים לב שיש אנשים אחרים, ואני מנסה לתקשר איתם נכון. מה אבא? מה אמא? מה אני? איך אנחנו מתקשרים נכון? איך אני מתקשר נכון עם האחים, עם האחיות? היום בא אליי איזה בחור, הוא אומר לי, הרב, אני בבעיה ענקית. אין לי שום קשר לאחים, שיש לו המון אחים, אחיות. הוא אומר, אין שום קשר. כאילו אנחנו משפחה כזאת, אין קשר בין אף אחד לאף אחד. כאילו אנחנו, למה זה? כאילו, הוא אומר, זה נראה לי מוזר. למה אין לנו שום קשר? מי שבמדרגת הנפש, לא יכול ליצור קשר אמיתי עם אף אחד. כי זה קשר תועלתי. מה אני מרוויח ממך? זהו, אתה מיותר אחרי שלקחתי את זה. אין קשר. הקשר זה אומר, אתה חשוב, יש לך ערך, אני חשוב, יש לי ערך, בוא נתקשר. זה כבר מדרגה של בוא נהיה חברים, נתחבר ביחד. הכוח הזה הולך ומתברר עד גיל 20. בגיל 20, אומר הארי הקדוש, אנחנו מתחילים למלא את הייעוד שלנו, הנשמה שלנו מתגלית. היצר הטוב עכשיו מפעיל לנו את החיים. אם התחנכנו נכון. אם לא, אז כל החיים אני תכליתי. מה אני מרוויח? אחד כזה רוצה להתחתן, הוא אומר, מה אני מרוויח מאשתי? יודעת לבשל? בסדר. היא יפה, אז הם כולם יקנעו בי. כן, יש לו כל מיני שיקולים, מה הוא ירוויח מזה? היא עשירה, אז אני לא אצטרך לעבוד. או הפוך, כן? למה? כי היצר הרע מנהל אותו. כל השיקולים שלו הם אינטרסנטים נטו. בכלל לא מעניין אותו החברות, הקשר, מדרגת הרוח, ובטח לא מעניין אותו שיהיה לה טוב. להפך, היא צריכה לעשות טוב לו, או הוא צריך לעשות טוב לה, אם היא במדרגת הנפש הבאמת. היצר הרע מנהל את החיים, זה אסון. כי באמת אף אחד לא מעניין אותנו, אלא אם כן אנחנו מרוויחים ממנו משהו. זה דבר ממש רע. טוב, זה נושא ארוך. יש לנו, אומר הרמב״ם, כמה דברים שישפיעו על ההתפתחות שלנו. אחד זה גנטיקה, שתיים זה סביבה, שלוש זה למידה. בסדר? למידה, לומדים. אם לומדים, אז מתחנכים. אז שלושת הדברים ביחד יוצרים בסוף איזה משהו. אז חינוך זה דבר שכולל את שלושתם באמת. להתחנך זה להיות, מי שאני אמור להיות. אז אם אני לומד נכון, זה מחנך אותי. אם ההורים שלי נתנו לי דוגמה אישית טובה וסיפרו לי סיפורים מתאימים, אז זה מחנך אותי. אם אני משתמש נכון בגנטיקה שקיבלתי, אז אני עובד נכון. אז זה מאוד משתנה, ולכן קשה להגיד, זה. אבל כן, מתחנכים. יש שני סוגים עיקריים של יצר הרע, שהם בעצם אחד. אומר הרב קוק שהיצר הרע מורכב משני דברים שהם בעצם שואבים את כוחם ממקום אחד. זאת אומרת, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמי, נכון? אומר הרב קוק במוסר הקודש שהיצר של העריות והיצר של שפיכות דמים באים מיצר של עבודה זרה. מה הכוונה? באמת, מה זה יצר של עריות? זה אני צמא ל... מהרמה הכי בסיסית, כאילו גשמית, זה גירוי פיזי. אני צמא לאהבה, אני צמא שיואהבו אותי, שיפנקו אותי, ש... זה. אני צמא לקבל. יצר עריות הוא צימון ענק לקבל. יצר שפיכות דמים זה כשאני לא מצליח לממש את מה שאני מאוד רוצה, אז אני כועס. אומר הגר"א, זה נקרא יצר של כעס. מה זה היצר הזה? אני רוצה מאוד לקבל, זה התאוות שלי. לא כל מה שאני רוצה יוצא, אז זה מעצבן אותי. אז זה בעצם השורש של שניהם נובע מהעבודה הזרה. מה זה יצר של עבודה זרה? חסר לנו אלוקים. זה השורש של הכל. אז אני מתחיל להמציא לי כל מיני אלוהויות משנה, תחליפי אלוהות. בעברית קוראים לזה תחליפי חיים. אני מנסה לבלות ככה או אחרת את החיים, שיש לי כל מיני תחליפים סינתטיים של חיים אמיתיים. אבל זה יצר הרע. באמת, היצר הזה ממש עוצמתי, כי זה געגוע עצום לחיים אמיתיים, נכונים. מה גורם לזה שחלק מהאנשים למעשה מתגברים על היצר הרע, במידה זו או אחרת, וחלק מהאנשים תקועים בו ולא מצליחים להשתחרר ממנו והוא מנהל להם את החיים, וזה לא משנה בדיוק, כן, כמו שאת מצביעה על זה. יכול להיות שהוא בא מחברה כזאת והוא יוצא כזה, מחברה אחרת והוא יוצא הפוך. הדבר הראשון, אומר הגאון מווילנה, שמאפשר ליצר הרע לתפוס אחיזה בחיים שלנו, אמרנו, היצר הרע כבר קיים, הוא בילד אין, נמצא בנו כוח של צמאון. ואז אומר הגר"א, אם אני חי חיים של ספק, אז אני צמא ואני לא יודע למה. אז אני צמא וצמא וצמא וצמא, ואני כל הזמן בספק אם זה זה או אם זה לא זה, ואני כל הזמן צמא ולא מקבל שום התמלאות או רוויה על הצמאון הזה. לכן הספק, אומר הגר"א, הוא זה שמאפשר ליצר רע, זה הדלת של היצר רע להיכנס לתוכנו. ספקות. אחד שהופך את הספק לדרך חיים, נגיד זה בצורה הכי פשוטה, אם שום דבר באמת אין לו ערך, דבר אחד בטוח נכון, לאכול אני צריך, לשתות אני צריך, כל מיני גירויים כאלה או אחרים אני צריך, זה היצר רע. חזרנו לבהמיות גמורה. שרי, הכל בספק. אז היצר הרע, החיים הבסיסיים, לישון אני צריך, נכון? גמרנו, זה מה שחשוב. ולא אכפת לי מאף אחד, כי שום דבר באמת אין לו ערך, הכל בספק. לכן אומר הגר"א, צריך לדעת, השורש של הספק הוא ענק. למה יש ספק בעולם? למה אלוקים ברא את הספק? יש מושג כזה פנימי מאוד שנקרא רישא דלאית ידע. מקום שהכל בספק. זה אחד הדברים הראשונים שאלוקים ברא. למה הוא ברא את זה? למה הוא ברא עולם של ספקות? כי זה השורש של הבחירה החופשית.
אז מה בעלי בספקות?
ולכן, השורש של הספקות שלנו הוא מאוד עליון. אבל זה נברא כדי שנבחר, לא כדי שנחיה בו. אנחנו לא יכולים לחיות בעולם הספקות. אנחנו קיבלנו את השורש הזה של הספק כדי לקבל החלטות. כדי שתהיה לנו התלבטות ונפתור את הספק. מי שלא פותר את הספק, אז הכוח הבסיסי שמחיה אותו זה לאכול ולשתות, אכול ושתו כי מחר נמות. אין כלום. ולכן הכוח הראשון שצריך להתייחס אליו, זה לברר מה העמדות שלנו, מה המחשבות שלנו, מה המטרות שלנו, מה נכון, מה לא נכון. שמע, אי אפשר לדעת. מי שלא יכול לדעת, היצר הרע ינהל לו את החיים. עם ישראל בא ואומר, אנחנו קיבלנו אינפורמציה מאוד מיוחדת ממקור החיים, מה נכון ומה לא נכון. כן, עכשיו יש לנו ספקות, בואו נכריע, בואו נתמודד ונקבל החלטות. ואז נפתור את הספקות. ברגע שאני לא בספק, כבר החלשתי את היצר הרע. זה לא שהוא לא קיים, הוא קיים, אבל הוא כבר פחות עוצמתי. כי יש דברים נכונים ודברים לא נכונים, והחלטתי לעשות את זה, והיצר הרע לא ינהל לי את החיים. אבל אם שום דבר לא משנה, אז הצמאון הזה, תחושת החוסר הזאת, מנהלת לנו את החיים. אז הדבר הראשון, זה באמת להשתדל לא לחיות בספקות. עכשיו, להגיד שתמיד לא יהיה לנו ספקות, קשה. אבל כמה שאני פותר את הספקות שלי ומקבל החלטות, ככה אני יותר מתגבר על היצר הרע. דבר שני, אומר בעל עקדת יצחק, הפינוק או האחשביזם הוא בשורש היצר הרע. זאת אומרת, כשאין לי סבלנות, אין תהליך, אין עתיד, אין לאן להגיע. אז מה שעכשיו מעניין אותי זה לאכול ולשתות וזהו. זה קשור למה שאמרנו קודם. אין מטרות. אין שם. הכל כאן. אין שום דבר. אין איזה מטרה עתידית שמאירה את החיים שלי עכשיו. אז טוב, זה לפחות נבלה, לפחות נאכול ושתות, מחר נמות. אין מחר, מחר זה מוות, אין כלום מחר. אז בואו נחיה. מה זה נחיה? המינימום הנדרש, ליהנות, כן? ולכן העכשוויזם, הכל עכשיו ואין עתיד, מחזק מאוד את היצר הרע. לעומת זאת, איזהו חכם הרואה את הנולד. יש מטרות שם. יש לי לאן להגיע, וזה משפיע על מה שאני עושה עכשיו. אם יש לי מטרה לעזור לילדים האלה של נוער בסיכון, שהם יהיו אנשים טובים ונחמדים, זה מכתיב את זה שאני קם בבוקר והולך לעבודה. וואו, לא בא לי, בא לי לישון. זה היצר הרע, אומר לי, עזוב, תישן. כן, אני צריך לדאוג שהם יתפלל. יש לך מטרות, נכון. אז אתה מצליח להתגבר על היצר הרע. לעומת זאת, אם אין בשביל מה לקום, אז ישנים עד 12, מכינים אחרי זה כוס קפה, לוקחים קצת גרס, אחרי זה נחים קצת, אחרי זה הולכים לבלות בדיסקוטק, אחרי זה עייפים, ואחרי זה... בשביל מה לחיות? היצר הרע, מנהל את החיים. אז העכשוויזם הזה הוא בעייתי, כן? הדבר השלישי, כשנדמה לנו שהפתרון לדרישה של היצר זה דברים חומריים. כאילו היצר אומר חסר סטייק, יין, נשים, גברים, לא יודע, בסדר? תביא, תן ליהנות. עכשיו, חזל אומרים, ככל שאני מסביע את היצר יותר, ככה הוא רעב יותר. למה הוא רעב יותר? כי הצמאון לא בא על סיפוקו, משקים את הצמאים בחומץ, אומר הרב קוק. נותנים לנו משהו שמצמיא אותנו עוד יותר. אני רוצה חיים אינסופיים, ונותנים לי, מה זה גוף מוגבל במקום חיים אינסופיים? נותנים לי כל מיני תחליפים סינתטיים שהם לא חיים באמת. אז אני עוד יותר צמא, ואני רוצה עוד ועוד, וזה לא נגמר. ולכן, לפעמים כשאנחנו מסביעים את היצר, אנחנו מחזקים אותו. דבר נוסף, כשאנחנו מנסים לחיות חיים אידיאליסטיים מדי, היצר הרע, מה זה משתלט עלינו? למה? אני רוצה בבת אחת טוב אינסופי, תיקון אינסופי, להיות הכי מושלם, להיות הכי טוב, לעשות רק טוב, שהכל יהיה טוב. ואז אני מסתכל על האום ואומר, הכל דרק, יאללה, עזבו, זה לא יקרה, יצר הרע. אז, זאת אומרת, האור העצום הזה שכאילו לא מתממש, אז אני מיואש, מדוכדך, נו יאללה, אז לפחות נהנה. ולכן צריך להיזהר, אידיאלים גדולים זה מצוין כשאני יודע שהם יתממשו בעוד 50 שנה. בסדר, נכון. אם אפשר עוד 100 שנה. אבל אם אני אומר, האידיאלים העצומים האלה צריכים היום להתממש, אני שלום עכשיו. עכשיו שלום. וואלה, שלום זה מצוין, אבל זה ייקח זמן. אבל אין לי סבלנות, עכשיו אני רוצה שלום. אז אני ממש בבעיה ענקית. היצר הרע מתחיל לנהל לי את החיים, כי אני מיואש, אין שלום, יאללה, זה זוב, שום דבר לא חשוב. לכן צריך להבין שאנחנו חיים בעולם שיש בו זמן, שיש בו תהליך, שלא קופצים מדרגות. אם אנחנו קופצים מדרגות, אנחנו לא יכולים להתמודד עם היצר הרע, כי הוא פשוט מייאש אותנו. ויותר נכון, אנחנו מייאשים את עצמנו, והחוסר מתגבר, והיצר הרע משתלט עלינו. לכן גם רצוי לא להצהיר הצערות בומבסטיות. מהיום! עזוב מהיום, תעשה דברים בקטנות, בקטן, ככה, אתגרים קטנים. אם נעבוד עם אתגרים קטנים, גם נהיה מאושרים כמו שכבר למדנו, וגם נתגבר על היצר הרע. דבר נוסף שנובע מזה, זה באמת, זה אותו דבר כמעט. זה להבין שאנחנו באנו לעולם כדי להשתלם ולא להיות מושלמים. נגיד זה בשפה של הרב קוק, נא להפסיק לקנא בקדוש ברוך. בני האדם מקנאים באלוקים, הם רוצים להיות אלוקים, זה מעצבן אותם שיש איזה כוח כזה, שהוא נצחי ואין סופי ולא מוגבל. אני רוצה להיות אלוקים. ואם אני לא אלוקים, לא שווה שום דבר. אז אתה לא אמור להיות, בוא נסכים לא להיות אלוקים. בוא נסכים להיות בני אדם. ובן אדם הוא לא מושלם, הוא משתלם לנצח. אנחנו הולכים ומתקדמים ומתקדמים ונתקדם תמיד ויהיה מצוין. נהיה עוד יותר קרובים ועוד יותר קרובים לאור האינסוף. נכון. זה אנחנו. אנחנו לא אלוקים. אנחנו מתקרבים אליו. ואם מישהו רוצה להיות אלוקים ורוצה להיות מושלם, היצר הרע משתלט על החיים שלו. כי אני יודע שאני לא מושלם. אז אני מתייאש. אז מה צריך לעשות כדי להתמודד עם היצר הרע? קודם כל, אם הבנו מה גורם לנו לחזק את היצר הרע, אז כמובן שצריך להשתדל לא לחזק אותו. כמובן שאם אנחנו מצליחים לגלות את השורש הפנימי של היצר הרע, היצר הרע מת. מפוש מת. אמרנו, מה השורש הפנימי של היצר הרע? צמאון לחיים אינסופיים. אני צמא לאלוקים. ברגע שאני מזהה את זה, אז אם אני מצליח להיות קשור לאלוקים, בבת אחת הנפש הופכת להיות אלוקית. אני אוכל לשם שמיים ושותה לשם שמיים ושמח לשם, מה פוש לשם שמיים? אני עושה את זה כדי להטיב. אני אוכל כדי שיהיה לי כוח לתת לכם שיעור, ושותה כדי שאני כוס מים פה, שאם אני פתאום אצטרד אני אוכל להמשיך ללמד. ואני הולך לישון כדי שמחר יהיה לי כוח ללמד בישיבה. ואני מתחתן כדי לשמח את אשתי ואת הילדים ו... היי, כן. איפה היצר הרע? אז כולנו לא כאלה מושלמים, בסדר? אבל ברגע שאני מצליח להיפגש עם רצון השם, היצר הרע מפסיק לנהל לנו את החיים. אין אדם צדיק, אין, בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין מישהו שהוא דבוק בהשם כל כך. אבל כמה שאנחנו דבקים בהשם יותר, היצר הרע כאילו אין לו כוח עלינו. כשיש לנו מסירות נפש לעשות טוב, היצר הרע אין לו כוח. לא רק שאין לו כוח, הוא הופך להיות נחמד. הוא הופך להיות יצר הטוב. זה מה שחזל מלמדים אותנו, שכשתוקעים בראש השנה, מה קורה ליצר הרע? מתבלבל. מתבלבל. כי שנה שעברה תקוע, אז הוא התבלבל. ואינה, הוא יודע, כבר 300 שנה, 3,000 שנה אנחנו תוקעים בשופר. 3,400 שנה אנחנו תוקעים בשופר. עד היום אתה מתבלבל. כל שנה בראש השנה הוא מתבלבל, ומלמד עלינו סנגוריה. למה אתה מתבלבל? הוא לא מתבלבל כי הוא שומע את השופר, הוא אומר, אויבי, התבלבלתי, עם ישראל צדיקים. לא, אומרים חז"ל, הוא יודע שאנחנו מצווים לתקוע 9 קולות, זה הכל. אנחנו תוקעים 100. זה מסירות נפש לעשות רצון השם. זה לא כזה דבר גדול. כשהיצר רע פוגש מסירות נפש שלנו לעשות רצון השם, הוא מפסיק להתקיים. או שהוא מתקיים והוא אומר, וואו, איזה צדיקים. חכמים אומרים, הגמרא מביאה על איוב, שהקדוש ברוך הוא אומר ליצר רע, ראית את איוב? היצר רע אומר, איוב לא שווה כלום איוב. ראית את אברהם אבינו? ככה היצר רע אומר לקדוש ברוך הוא. מה, אתה צריך... מה יש לך פתאום ללמד טוב על אברהם אבינו? אומר היצר רע לקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו הוא צדיק אמיתי, יש לו מסירות נפש. הוא מוכן להקריב את הבן שלו, הוא יוצא מהארץ שלו. מי שיש לו מסירות נפש, היצר הרע אוהב אותו. אוהב אותו במובן החיובי. אני לא מפריע לו. אבל אחד שלא התנסה, לא מתמודד, אין לו מסירות נפש, היצר הרע נכנס חזק שם. כשיש לנו מסירות נפש לעשות רצון השם, היצר הרע נחלש, מתמוסס, והוא הופך להיות בעצם, במקום נפש בהנית, הופך להיות נפש אלוקית. ולכן, אחד הדברים המאוד חשובים, זה איכשהו קצת לדבר עם אלוקים, ולהיות קשורים לאלוקים. פגשתי את זה במכון מאיר, אצל חבר'ה שהגיעו, בדיוק לפני הרבה מאוד שנים, כמה עשרות שנים. חבר'ה שהגיעו ממקומות ממש גרועים, אני מדבר על פושעים, עבריינים, אחד היה ראש כנופיית פשע, מאוד מפחידה. והדבר המדהים, הם באו עם המון יצר הרע. אני חושב שסיפרתי פה פעם דוגמה לאחד כזה שהוא כל כך נפש בהמית, שהוא שמע שיעור שלי על מידת הסבלנות, הוא כל כך התלהב מהשיעור, אחרי השיעור בא מהרב, אני עושה את זה, אני רק צריך ללכת לטלפן רגע, אני חוזר. התלהב, אחד גדול, חזק כזה. ירד, מכון מאיר, אז לא היו פלאפונים, יש טלפון ציבורי עם הסימונים למטה, אז הוא יורד למטה, נהיה צדיק כזה, סבלן. היה שם התור, הטלפונים ציבוריים עומדים בתור, אין מה לעשות. אז הוא למד מידת הסבלנות, הוא בא לזה שבסוף התור דופק לו על הכתב, הוא סלח לי, אני צריך תלפן, אתה יכול לוותר לי? הוא אומר לו, תעמוד בתור כמו כולם, עליכום. הלך לראשון, אמר לו, סלח לי, אני צריך תלפן, אתה יכול לתת לי? הוא אומר, כולם בתור, למה אתה לא עומד בתור? אתם, תפסת, הוא אומר לי, תפסתי את הקבל של הטלפון, תעלשתי אותו, אם אני לא מתלפן, אתם לא מתלפנים, חזר לבית מגרש. נפש בהמית כזאת, כאילו, אני פה, וזה רק דבר קטן, היו עוד כמה דברים מפחידים ממש. הוא ישב ולמד, והוא נהיה צדיק גמור. הוא התחיל להיפגש עם אלוקים, וכל היצר הרע שלו נמס. ואחרי כמה שנים, אני כבר הייתי במצפה רמון, והוא מתקשר אליי ואומר, הרב, אני לא יודע מה לעשות. הפעילו נגדי תיק מלפני כמה שנים. היה תיק על תנאי, לא משנה, קיצור, הוא צריך להיכנס לכלא, לכלא רם לכמה שנים עכשיו. והוא כבר בחור, ישיבה, צדיק, הוא אמר, הרב, אם אני לא נכנס לכלא ודוקר מישהו, הלך עליי. הוא אומר, יודעים מי אני מפורסם. אני בא לכלא, כולם עושים לי כבוד. אני עכשיו נהייתי נמושה. אני בא, אני מחדד כפית והורג מישהו. עכשיו אני חזרתי, זה אני אסתדר טוב בכלא. אם לא, יהרגו אותי שם. מה אני עושה? מה הוא יעשה? מסכן, נכון? ויש לו יצר הטוב עכשיו, הוא אומר, אני לא יכול להרוג מישהו. הוא אומר, כך זה עובד אצלנו, הרב, אתה לא מבין, עבריינים זה עבריינים. שאלתי אותו, יש בית הכנסת בכלא? אומר, אין כלא בלי בית כנסת. תלך למפקד הכלא, תגיד לו, אני הגבאי של בית הכנסת. הוא ייתן לך, הוא מפחד ממך. הוא עשה את זה. הוא מתקשר אליי אחרי שנתיים, הוא אומר לי, הרב, אני משתחרר. שנתיים הייתי בבית הכנסת. צבעתי, קניתי ספרים, ארגנתי שיעורים. נהייתי הרב של הכלא. הוא אומר, זה היה מדהים. אבל תחשבו, זה אותו אחד שבאישיות שלו, נפש בהמית לגמרי. אבל הוא מתחיל להתקרב לאלוקים, ופתאום קורה לו משהו. הוא מתגבר על עץ הרע בלי שום קושי. אז הדבר הראשון זה באמת לנסות להיפגש עם אלוקים. זה כבר נותן לנו איזה תחושת חיות שהיא נכונה, היא אמיתית, והיצר הרע נמס. דבר השני, נגיד את זה בצורה הכי פשוטה, לא להסכים להיות ציניים. בסדר? אנחנו חיים בחברה נורא צינית. מה זה ציניות? בלשון חז"ל זה נקרא ליצנות. מה זה ליצן? ליצן זה אחד שמזלזל בדברים בצורה מפתיעה. לכן כולם צוחקים, כי זה מפתיע, זה ממש מצחיק. אבל הוא מזלזל, הוא בז לדברים, הוא ממעיט בערך של הדברים. להיות ציני זה מה שדיברנו קודם על הספק, שום דבר לא שווה, שום דבר אין לו ערך. ואז הערך היחיד שלה זה תאוות. זהו. לא להיות ציני, לא להסכים להשפעה התרבותית המקולקלת הזאת, ללמוד מהיפנים, לא להיות ציני. הם לא יודעים מה זה ציני. הם לא מזלזלים. כשמישהו נפגע ובצורה מפתיעה, הם מרחמים עליו. לכן אומרים שאין להם חוש הומור. יש להם חוש הומור אחר. משחקי מילים, זה מאוד מצחיק אותם. אבל כשהם מזלזלים במישהו בצורה מפתיעה, הם לא מבינים מה מצחיק בזה. זה נטייה מאוד חשובה. כדאי לאמץ אותה. לא להסכים להיות ציני, ולא להסכים להיות בסביבה של צינים, כן, אשרי האיש, אשר לא הלך ב... אשר לא עמד ב... ולא ישב ב... איפה הוא ישב? במושב ליצן. לא להסכים לצחוקים האלה ולליצנות הזאת. זה לא בריא לנו. זה מחזק מאוד את היצר הרע. כמובן, שאם אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים הדרכה איך לחיות נכון. זה עוזר לנו להתמודד עם היצר הרע. ולכן זה נכון, צריך ללמוד. אין פתרון כמעט. אם לא נלמד, לא נדע לחיות נכון. אם לא נדע לחיות נכון, אז הספק ימלא את החיים שלנו. נחזור חזרה ליצרים הבסיסיים. זה לא יהיה כל כך מוצלח. היצר הרע יתמודד טוב מאוד איתנו וינצח אותנו. אומר בעל שם משמואל דבר רביעי, אדם צריך להשתדל להתלהב, להתחדש. דיברנו על זה כבר. אם אני מתחדש כל הזמן, מציב לעצמי אתגרים קטנים, ומתקדם, ומתפתח, אז אני מלא התלהבות. ההתלהבות הזאת היא שורפת את היצר הרע. היא נותנת לי טעם לחיים, יש לי סיבה לקום, יש לי סיבה לעשות, יש לי סיבה להתמודד עם כל מיני תאוות שהן בעצם תוקעות אותי. אז נא להתלהב, כן? היצר הרע הוא חזק מאוד, אבל הוא חזק רק במקום שאנחנו קרים, הוא אומר. כן, המלאק פוגש אותנו בדרך ומקרר אותנו. כן, המלאק, הוא יש לו כוח ועיקר, הוא מקרר. הוא הופך אותנו לאנשים קרים. היצר הרע שמח מאוד שאנחנו לא מתלהבים משום דבר. ואז הדבר היחיד שמליב אותנו זה לאכול ולשתות וכל מיני דברים כאלה. זה חשוב לאכול ולשתות, כדי שיהיה לנו כוח לעשות טוב. זה נפש אלוקית. דבר נוסף שצריך לדעת, אומר הכתב סופר, זה כשאני נלחם ביצר, לפעמים אני מרגיש שאני איזה אבו עלי גדול ובוס גדול ואני מנצח והיצר הרע קטן עליי. יש כמה וכמה סיפורים בגמרא, כולל על תנאים קדושי העליון, רבי עקיבא וחבריו, שהם בזו בשלב מסוים מרוב העוצמה שלהם ליצר הרע. אין יצר הרע. ואז הגמרא מספרת על רבי עקיבא, פתאום רואה איזה בחורה יפהפייה, הוא מתחיל לרדוף אחריה. והיא טיפסה על איזה דקל, הוא מטפס אחריה. ואז היצר הרע אומר לו, זה הייתי אני. אל תזלזל בי. יש לך מזל שאתה רבי עקיבא. לא להרגיע, אני חזק. צריך לדעת שאנחנו עושים השתדלות להתמודד עם היצר הרע וכל מה שאנחנו יכולים, אבל השם עוזר לנו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול. למה? כי הצמאון הזה שעומד בבסיס העוצמה של היצר הרע, זה צמאון לאלוקים. זה כוח ענק. רק אם אני מכניס את אלוקים לשיקולים, אז אני יכול להתמודד עם היצר הרע. ולכן לפעמים כשאני מתמודד עם היצר הרע, אז אני מתחיל להרגיש גאווה. אתם רואים איזה צדיק אני? עכשיו נפלת בפח. כי עכשיו היצר הרע משתלט עליך. כי הרחקת את אלוקים מהמשוואה. אז הביטחון בהשם אומר הכתב סופר, שהוא מסייע לנו, כמו שאומרת הגמרא בשבת, זה מה שמחזק בנו את היכולת להתמודד עם היצר הרע. ולכן לא לוותר על זה ולא להתחיל להרגיש פתאום, טוב, אני בנושא הזה אני כבר נקי. רק כשהקדוש ברוך הוא עוזר, אנחנו מסוגלים. דבר נוסף, אומר המהר"ל, כשאנחנו משתדלים באמת שכל מה שאנחנו עושים ינבע ממקום של, בשפה שלנו, של מטרה טובה. בשפה של המהר"ל או של הרמב״ם, כל מעשיך היו לשם שמיים. מה הכוונה? מה שאנחנו עושים זה כדי שנוכל עם זה לעשות טוב. אתה מרוויח הרבה כסף? בשביל מה? למה אתה צריך 52 מיליון שקל? מה תעשה איתם? טוב, מצוין, טוב מאוד. אם לא, רוב האנשים שהרוויחו 52 מיליון שקל או אפילו פחות, החיים שלהם נהרסו. למה? כי הם פשוט לא היו מסוגלים. חלק גדול מהם בחובות, אך המשפחות נהרסו, הם ניתקו קשרים עם המשפחה, אמרו, צרות. למה? קיבלת הרבה כסף. זה כמו אחד שפתאום הגוף שלו נהיה גדול וחזק ושמן 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 וקיבל סכרת והתקפי לב. הרבה כסף זה גוף ממש גדול וחזק וענק. מה עושים איתו? אם עושים איתו טוב, וואו, איזה עוצמה זאת. לא קיבלנו גוף כדי שהוא יהיה גדול ושמן. קיבלנו גוף כדי שהוא יעזור לנו לעשות טוב. כל מעשיך היו לשם שמיים. אלוקים ברא אותנו כדי לעשות טוב. אם אנחנו זוכרים את זה, היצר הרע חלש. זה לא שהוא לא קיים בכלל, אבל הוא ממש נחלש. דבר שביעי, לא להתייאש כשנכשלים. היצר הרע קיים כל הזמן, 24 שעות ביממה, הוא נמצא. פספסנו קצת, הוא עובד. אז כשהוא עבד, יש מושג שנקרא תשובה. בסדר, נכשלנו? נא לעשות תשובה. אמרנו, תשובה זה הכי קל בעולם. נכון? איך עושים תשובה? נגיד שמישהו עובד על היצר רע שהוא רוצה נורא לדבר לשון הרע ורחילות ולספר דברים רעים על אנשים, זה מחיה אותו. הוא ככה והם ככה ואלה לא בסדר. זה נותן לו תחושה שהוא שווה משהו. כי זה תחליף חיים. הוא באמת לא שווה כלום, אבל יש לו תחליף חיים. אם כולם לא שווים, אז הוא קיבל ערך. והוא הבין שזה לא טוב לדבר לשון הרע, והוא עובד על זה, והוא נכשל. התחיל לדבר לשון הרע על מישהו. מה עכשיו? אז עושים תשובה, איך עושים תשובה? ריבונו של עולם, אני מצטער שדיברתי לשון הרע. אני מבקש סליחה. ואני מקבל על עצמי לא לדבר לשון הרע. שלושה משפטים קצרים וקלים. רק צריך להתכוון להם. זה התשובה. קל מאוד לעשות תשובה. אז אם נכשלנו, לעשות תשובה על המקום. לא לחכות ליום כיפור. זה קל מאוד.
אבל זה בין אדם לחברו, לא בין אדם למקום.
אותו דבר, בהכל, לעשות תשובה. אם גנבת, תחזיר. בסדר, אבל זה אותו דבר. אני מצטער שעשיתי את זה, אני מבקש סליחה, ואני מקבל על עצמי לא לעשות את זה יותר. כמובן שאם פגעת בו, מבקש סליחה ממנו. אם לא פגעת בו, זה בינך לבין המקום. אז כן, לא להתייאש כשאנחנו נכשלים ולא מצליחים, אלא להמשיך קדימה כל הזמן. יש שאלה כללית על היצר הזה עצמו, אבל לא נכנסנו לזה באופן מדויק. כי אם אנחנו מבינים את כל השורש של היצר הרע באופן כללי, אז גם היצר הרע של עריות נחלש, וזה נותן לנו כוח להתמודד איתו. אם אנחנו באופן כללי לא עובדים, אז גם היצר הזה הוא מאוד חזק. הוא מאוד חזק, דרך אגב, גם אצל אנשים נשואים. לא רק אצל אנשים שלא התחתנו. גם מי שכבר נשוי, אם היצר הרע עובד אצלו שעות נוספות, אז לא מספיקה לו אישה אחת, או לא מספיק לזה, זה עולם שלם של יצר הרע, של הרעיון. אז אם אנחנו עובדים נכון, אז היצר הזה נחלש, גם אצל מי שעוד לא התחתן, גם אצל מי שכבר התחתן. באופן מיוחד יש מקום להתבונן על היצר הזה עצמו של העריות. אז אמרנו, מחר ודיברנו על זה שנה שעברה, אני לא נכנס לזה. אבל זה יצר מאוד מאוד עדין, מאוד מופלא. כי זה יצר שכל כוחו הוא בזה שנוצרים חיים. אם אנחנו מבינים את זה, זה כבר נותן לנו כיווני עבודה ופעולה מדהימים. כשאנחנו יוצרים חיים, היצר הזה נחלל. אין תחליף ליצירת חיים בסוף של זכר ונקבה. אין איזה תחליף. ואת איש ואישה שנפגשים, ובעצם המפגש ביניהם יוצר חיים. עוד לפני שהם בכלל נגעו אחד בשני, עוד לפני שהם התחתנו, איש ואישה מתחילים לדבר אחד בשני, יש כבר איזו הופעת חיים פה. לכן זה כל כך מושך אותנו. כי יש פה איזו הופעת חיים. מקימים משפחה, זו עוצמה ענקית של חיים. כן? לכן יש כוח ליצר הזה. יחד עם זה, אם נעשה את מה שדיברנו, זה אכן מחזק בנו את הכוח לתת ליצר הזה הופעה נכונה, ולא הופעה שלילית. שאלות? לגמרי, אנשים שהנפש שלהם בהמית, היצר הזה ילווה אותם חזק מאוד כל החיים. לכן הפתרון שלהם הוא לעשות את זה כמו שאמרנו עכשיו, לעבור מהנפש הבהמית לנפש אלוקי. אם הוא עלה דרגה, גם לפני החתונה היצר הזה הוא לא מנהל לו את החיים, ובוודאי לא אחרי החתונה. אבל מי שנשאר תינוק, אז הוא מתחתן עם אישה כדי שיתספק את צרכה, ואם זה לא מספיק, הוא הולך לנשים אחרות. הוא נשאר בנפש בהמי. אז בעצם הוא צריך לעלות דרגה כדי שזה...
אבל איך ספקות קשור
לעצם
החתונה? זאת אומרת, איך אם אני בספק, אז אני בספק?
כי הכוח הבסיסי של תינוק בן יום, מה הוא? מה הכוח הבסיסי של תינוק קטן? לאכול, לשתות, לישון, שידקדקו אותו, שיהיה לו חם ונעים, זהו, נכון? ברגע ששום דבר אין לו ערך ושום דבר לא ברור והכל בספק, אז דבר אחד בטוח, אני צריך לאכול ולשתות ולישון ושידקדקו אותי. היצר הרע נכנס שם חזק. אם יש דברים בעלי ערך, אז אני מוכן אפילו להתאפק בארוחת בוקר, כי אני עכשיו צריך לצאת לקרב. אז אני מוכן למסור את הנפש על עם ישראל, ואני לא אכל, נכון, לא אכלתי ארוחת בוקר, בכל זאת אני יוצא לקרב. אבל אם כל מה שמעניין אותי בחיים זה לאכול ולשתות, אז מצידי שימותו כולם, אכפת לי. אני רעב. אם הכל בספק, אז אני רעב, זה מה שחשוב.
לא מחיים אבל מלא ספקות, זה לא... כאילו, כל המורה מלא דילמות בספקות, וכאילו, יעני לתת איזשהו קורמוטיב של מי שחי חיים בלי ספקות ובלי שאלות ובלי דילמות, החיים זה לא שחור לבן, זה שחור לבן.
טוב.
אז זה לא כאילו קשור, מי שיש לו ספקות ודילמות וחיים של אפור והמורכבויות, זה לא אומר שהוא חי ויכול בשתוק עם החרטנות. מי שיש לו שחור לבן בחיים שלו, זה גם לא אומר שהוא באמת עובד את השם.
טוב, אז לא הבנתי מה הקשר בין שחור לבן לספקות.
כאילו שיש חיים לספקות, הוא חי עם יצר הרע, הוא קצת אני לא חושב. נראה לי, לא, אני לא יודעת, קשה לי מה שהגרם בא, זה קצת כאילו...
מי שהופך את הספק לדרך חיים, היצר הרע נכנס. מי שיש לו ספקות והוא מנסה לפתור אותם, היצר הרע לא משמעותי. בסדר? זה הבדל עצום. כולנו אמרנו בספקות, כי אנחנו כל הזמן צריכים לקבל החלטות, אז מה אני אעשה? אני בספק? טוב, אני בוחר את זה. טוב, אולי טעית? אם טעיתי, אני אתקן. זה לא להיות. עכשיו, יש לנו עוד הרבה ספקות, אני פותר אותם לאט לאט. ואז יהיו לי ספקות חדשים, ואני אפתור אותם. זה לא שאנחנו בלי ספקות. אבל מי שמקדש את הספק כדרך חיים, הכל בספק, אז הוא לא מחפש תשובות. שום דבר לא משנה, הכל אותו דבר. אה, כן, שם היצר הרע יעבוד. ערב טוב.